הרגלים נמצא בתחילתה ובמרכזה של פרשתנו, הוא נושא שצריך לעסוק בו מכמה זוויות. צריך לעסוק בחטא עצמו, במניעים לחטא, ביכולת להבין מה מוביל 10 אנשים ראשי בני ישראל ואחריהם את כל העם בלילה ההוא למאוס בארץ חמדה. צריך לעסוק בחטא הזה מצד עונשו, חומרת העונש. במדבר הזה ימותו, כל דור המדבר מת במדבר, זולתי כלב בן יונה ויהושע בן נון. העונש הזה הוא עונש שימשך דורות דורות, ויבכו העם בלילה ההוא. אותו הלילה, אומרים לנו חז"ל, ליל 9 באב היה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בכייה לדורות. וצריך להתבונן בחטא הזה מעוד זווית אחת, והפעם אני אבקש לגעת רק בזווית הזאת. והזווית הנוספת היא התגובה או חוסר התגובה של המנהיגות מול מה שמתרחש ברגעים הקשים האלו של הבשורה, של הוצאת דיבת הארץ. אנחנו פוגשים אז מנהיגות שלא מוציאה מילה. משה ואהרון נופלים על פניהם, אפילו את יהושע איננו שומעים בפני עצמו. הוא מופיע רק יחד עם כלב אחרי שהם קוראים שניהם את בגדיהם עם שמוע דברי חבריהם המרגלים, ואז אומרים טובה הארץ וכו'. והיחיד שמצליח איכשהו להשחיל מילה אחת בתוך הפאניקה ההיסטרית שמסתררת באותו לילה במחנה הוא כלב בן יפונה. ההלם הזה של המנהיגות מחייב הבנה בפני עצמה, ומרכז העניין הוא, אם באמת המנהיגות כאילו נשתקה, מאיפה שואב כלב את הכוחות המיוחדים האלו שמיד נראה בתוך הפרשה אצל כלב בן יפונה. תחילת עיוננו היא בהצלחה היחידה שהייתה כאן אצל כלב בן יפונה. פרק י"ג, פסוקים ל"א: ויהס כלב את העם אל משה ויאמר, הלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. והאנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. כלב מגיב על דברי המרגלים האחרים, אפס כי עז העם, והערים וצורות גדולות וכולי, ילידי ענק, נפילים. ואז כלב עונה, הלא נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. הוא אגב מדבר על הארץ, ירשנו אותה. והמרגלים מגיבים, והאנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. הוא מדבר בלשון הקיבה על הארץ, והם עונים לו על העם היושב בארץ. את חז"ל הטריד השאלה שכבר אמרנו אותה בפתיחת הדברים. ויהס כלב את העם אל משה, פירושו בפשטות, כלב הצליח להשליך הס במחנה. זה דבר קשה מאוד. כל העם צורח, בוכה, המרגלים מלבים את האווירה, ומישהו צריך לעשות כאן רגע אחד של שקט, כדי שישמעו מילה אחת. משה לא מצליח, אהרון לא מצליח, יהושע לא מופיע בתפקיד הזה, ורק כלב מצליח. חז"ל מנסים להבין מה קרה שם עם יהושע, ומציעים את ההצעה הבאה במקור 2 במסכת סוטה. דף למד ה' ויהס כלב את העם אל משה. בפשטות מבחינת העברית הפירוש הוא ויהס כלב את העם, השתיק את העם כדי שיקשיבו למשה. אמר רבה שהסיתן בדברים. הוא לקח את המילה ויהס והפך אותה לדבר אחר, לא מלשון השקט, אלא מלשון הסתה. זה שינוי בשורש פה. הסית אותם בדברים. עברית של היום עשה פטנט, מיד נראה מה עשה. דחזיה ליהושע, מוסיף פה על פי התיקון בגמרא, דקם משתאי, ראה את יהושע מתחיל לדבר. אמרי לי, פרץ כל העם, אמרו לו, בין ריש קטיע ימלל, זה ראש קטוע. ביטוי משונה מאוד. כך התייחס העם אל יהושע. איך הראש הקטוע הזה בכלל ידבר? אמר כלב, נו, אז מישהו הרי מוכרח לעשות כאן שקט? אם ישתאינה אמרי במילתא וחסמין לי, אם אני אתחיל לדבר, אז הם יעצרו אותי מיד ויחסמו אותי. אמר להון, וזהו היסיתן בדברים, אמר להם כך, וחיזו בלבד עשה לנו בן אמרם? כלומר, ניצל את האווירה השלילית, ואמר, רק הצרות האלה עשה לנו בן אמרם, משה. זה נגמר, מה פתאום? חברי בגנותי כמישתי, חשבו, הוא מתחיל לדבר בגנותו, ומסתדר באווירה. השתקו. אז השתתקו. אמר להו, אני אגיד לכם מה הוא עשה עוד. הוציאנו ממצרים וקרא לנו את הים והאכילנו את המן. אם יאמר עשו סולמות ועלו לרקיע, לא נשמע לו. הלא נעלה וירשנו אותו. ואגב, הסוף הוא תיאור נפלא, זאת אומרת, עובדתית אני לא חולק על חבריי המרגלים. מבחינה עובדתית להיכנס לארץ ישראל זה ריאלי כמו לעשות סולמות ולעלות לרקיע. ובאותה רמת ריאלי. אבל מי שקרא לנו את הים והעבירנו והשחילנו את המן יגיד לנו לעשות סולמות ולעלות לרקיע, זה נשמע נורמלי. אבל הם צודקים שזה לא הגיוני. אבל אנחנו כבר מכירים את מה שמשה ברוך השם יכול לעשות בשם השם. והאנשים אשר עמו אמרו לא נוכל. ואיך זה רלוונטי? הרי הוא דיבר על הארץ. הם מדברים על העם. אז מה הקשר בכלל בין הטיעונים? האנשים אשר עמו אמרו לא נוכל לעלות אל העם, אני חוזר על סוף הפסוק ממקור אחד, כי חזק הוא ממנו, מסבירה הגמרא, אמר רבי חנינא בר פפא, דבר מזעזע, אי אפשר לומר אותו אלמלא הוא כתוב, דבר גדול דיברו מרגלים באותה שעה. ביטוי מעניין, דבר גדול נשמע טוב. ומיד נראה מה זה. כי חזק הוא ממנו. אל תקרא ממנו, כלומר מאיתנו, אלא ממנו, כלומר ממנו היושב בשמן. כביכול אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם. למה אתה כלב אומר שצריך להסתכל שוב אל משה? כי הוא הוציא אותנו ועזר וקרא את הים והעבירנו עם הקדוש ברוך הוא, כן. את זה גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות. כביכול ממנו הוא חזק. אפילו בעל הבית לא יכול להוציא כליו משם. מה שהרוויחו כאן חז"ל מבחינה פרשנית, הוא התייחסות בין שני הטיעונים. הטענה של כלב היא, איפה האמונה בקדוש ברוך הוא? בתשובת המרגלים, זה לא רלוונטי. כאן זה פשוט בלתי אפשרי. ומה עם האמונה? דבר גדול דיברו המרגלים. חזק הוא ממנו, גם בעל הבית לא יוכל להוציא את הכלים האלה שנמצאים בארץ מהבית. אנחנו עוד נגיע לדברים האחרונים האלה שחז"ל לימדו כאן. הדברים הם יסודיים מאוד. חז"ל למדו אותם אגב בנאמנות מוחלטת לפשוטם של מקראות. כי כשהתורה תשבח את כלב בן יפונה, היא תשבח את כלב בן יפונה ששמע בקול השם, ולמרגלים היא לא תקרא אלו שהוציאו את דיבת הארץ. המרגלים נקראים וכל מנעצי לא יראו. מי שמנעץ את הארץ נקרא בתורה מנעצו של הקדוש ברוך הוא. וכל מנעצי לא יראו. רק עבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו. עוד נגיע לרוח האחרת הזאת שתעמוד במרכז הדברים. אבל חזק הוא ממנו, פירושו שכדי לקעקע את הזיקה הזאת של העם שחותר אל הארץ הזאת מינקות, מההבטחה העתיקה של העלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ זבת חלב ודבש, מי והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי, צריך לקעקע קודם כל חלילה את הזיקה לקדוש ברוך הוא עצמו. כשעושים את זה מצליחים. חזק הוא ממנו. הטענה החריפה כל כך הזאת תעמוד עוד במרכז הדברים שלנו בהמשך. אבל אני רוצה לחזור לשאלה שהצבנו לפני קריאת הגמרא. הגמרא הרי מבקשת לברר מדוע יהושע לא הוא זה שפוצח ומדבר בעכשיו. שאלה זו היא לחלוטין טריוויאלית, כי יהושע ודאי צריך להיות קודם לכלב. יהושע בן נון בין כל 12 האנשים שנשלחים מוכר לנו עוד לפני כן. הוא משרת משה, הוא האיש המקורב ביותר למשה, הוא קיבל ממשה שם מיוחד עם היציאה לשליחות הזאת, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. חז"ל דרשו שם את אותה דרשה ידועה, יא יושיעך מעצת מרגלים. ומתן השם מהווה משהו של משמעות, של כבוד, של סמכות. הוא זה שיוביל את העם לארץ. ויהושע, שהעם כבר ראה אותו יותר מפעם אחת, הולך קרוב מאוד עם משה. הוא עולה בהר את החלק שהוא עולה עם משה. הוא נפגש עם משה בירידה, והם רואים את שבירת הלוחות ומדברים לפני כן. יהושע לא מופיע. למה הוא לא מופיע? חז"ל אומרים כאן, כי כשהוא התחיל לדבר אמרו לו דין ריש קטיעה. מה זה ריש קטיעה? ראש קטוע? איזה מין ביטוי זה? מה הכוונה? רש"י מסביר בגמרא במקום, במקור שלוש, בחזיי, כשראה כלב ליהושע שרצה לדבר ושיתקו בנזיפה ואמרו לו ראש הקטוע ידבר, מסביר רש"י מה פירוש? מי שראשו קטוע, שאין לו בנים ליטול חלק בארץ, הוא ידבר בפנינו. מהיכן לקח את זה רש"י לא חשוב, זו מסורת שחז"ל מעבירים, שיהושע בן נון לא היה בן יורש נחלה. ואז הטענה של העם הייתה, טוב, אין לו שום אינטרס. לא אכפת לו להיכנס לארץ, כי בן כה וכה לא מגיע לו נחלה לבן זכר יורש. אז לכן הוא ראש קטוע. זה קשה מאוד להסתפק בפירוש הזה. הנציב מוולוז'ין במקור מספר 7 מקשה הרבה מאוד תחושיות על הפירוש הזה, הוא מציע פירוש משלו. פירוש מרתק. אחרי השאלות שהוא שואל, לא ניכנס עליהן, הוא כותב כך. אלא נראה, דהכי פירושו, שחשדו הוא עם ישראל את יהושע, ולכן לא נתנו לו לדבר, שרוצה להכניס את ישראל לארץ למען יהיה ראש לכל הדור. כאשר נודע להם, הם מריחים פה את הפוליטיקה, חס וחלילה, במושגים של עכשיו. יהושע בן נון קרוב מאוד. הוא הרי הולך להיות האיש הבא. הוא שואף להיות ראש לכל הדור. הוא ואנחנו יודעים שלזה הוא יזכה רק שיכנסו לארץ. הוא לא יקבל את זה במדבר. אז ודאי יש לו אינטרס להיכנס לארץ. בין ראש קטיע, כאן הוא ראש קטוע. מה שאין כן במדבר אינו אלא נשיא וראש בשבטו. בני אפרים. שם הוא יהיה ראש של כולם. וזהו משמעות ראש קטיע. מאוד מעניין עכשיו הסגנון של העמק דבר. מנהיג קטן, אשר בדעתו להיות ראש גדול. מנהיג קטן שרוצה להיות ראש גדול ולא הגיע למטרת חפצו עדיין. זה יהושע, ככה נציב. משום הכי מפני כך חשדו שאינו מדבר בשביל רצונו של משה רבן של ישראל. אז הפירוש הוא גם נפלא מבחינת הביטוי ויהס מלשון שקט. ויהס כלב את העם אל משה. יהושע לא היה יכול להשתיק את העם אל משה, כי היו אומרים לו, זה לא בשביל משה בכלל, הרי זה בשביל עצמך. אם היה ויעש יהושע את העם, אז לא היו אומרים שזה אל משה, זה ליהושע. אלא לטובת עצמו. אבל כלב שדיבר, הכל הבינו שאינו מדבר לטובת עצמו. כי אם אל משה, באשר משה מנהיגם, ולא לטובת יהושע או לטובת עצמו. זה הדין ראש פיה. זה נשמע פירוש נפלא ופשוט. עוד מעט נראה שהוא נותן לנו אור ללכת איתו ולנסות להבין מהי הרוח האחרת של כלב. מה שכבר ברור לנו מדברי הנציב הוא דבר פשוט. העם חושד את יהושע באינטרס. העם רואה ביהושע כבר חלק מהממסד המנהיגותי. ארבעה אנשים ניצבים עכשיו מול העם שצריכים לנסות לתקן מה שקורה כאן עם עם שלם, עם היסטריה של כל מאות אלפי ישראל במחנה. ארבעה אנשים הכל מוטל עליהם. שלושה מחוברים למנהיגות, משה, אהרון ויהושע. אותם לא שומעים. מי שמצליח להשתחל הוא זה שאין לו שום צד שקשור לממסד המנהיגותי. ברגע הקשה הזה העם יכול לשמוע רק אותו. מדוע? ננסה להבין מיד. גם יהושע הוא כבר חשוד כרי שפיעה. מה קרה למשה ואהרון מבררים חז"ל במדרש אחר במקור מספר 5. אבל לפני מקור 5 הפסוקים שעליהם מוסב המדרש. ושרבינו כשהוא משחזר את כל הפרשה בספר דברים, נאמרים שם הדברים הבאים. וישמע השם את כל דבריכם, ויקצוף, וישבע לאמור, אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה, את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבותיכם. זולתי, כלב בן יפונה הוא יראנה, ולא אתן את הארץ אשר דרך בה, ולבניו, יען אשר מילא אחרי השם. כל מי שקורא את הפסוקים יתקשה מיד בבעיה פשוטה. איפה יהושע? אז נכון, יהושע יופיע בעוד שני פסוקים. הפסוק הבא הוא, גם בי התענף השם בגללכם לאמור, גם אתה לא תבוא שמה. יהושע בן נון, הוא יבוא שמה, אותו חזה. מה זו ההפרדה הזאת? יהושע מופיע פה כממלא מקום של משה. וכלב בן יפונה, כמי שעמד מול כל המרגלים. ויהושע עד כדי כך לא מופיע. אגב, גם בפסוקים הראשונים, אם נחזור אליהם רגע, נראה שכתוב היה כלב את העם, והאנשים אשר עלו עמו, כולם כאילו שייכים אליו, הוא המרכז. איפה יהושע? והטריד את חז"ל במדרש, מדרש תנחומה בפרשת שלח אצלנו, הם אומרים את הדרשה הבאה שאני רוצה לראות אותה מבפנים כי היא יסוד חשוב. שלח לך אנשים ויצאו. נמו שנתם ולא מצאו כל אנשי חיל ידיהם. אשתוללו אבירי לב, הוא את השליטה. ומשה ואהרון, אחרי ששלחו המרגלים ובאו ואמרו לשון הרע על הארץ, לא היו יודעים מה לעשות, אלא אף משה ואהרון נתרשלו בדבר. זה נורא. בחטא המרגלים אף משה ואהרון נתרשלו בדבר. מיד עמד כלב ושיתק כל אותן האוכלוסין. שנאמר ויהס כלב את העם וכו'. עמד לו על הספסל, ביטוי מעניין מאוד, אולי משמעותו היא שהוא מכל המנהיגות, אין לו לא במה, אין לו כלום, הוא יכול לעמוד על הספסל. עמד לו על הספסל והיה משתקן ואומר להם, לפי גרסה אחת, מופיעים הסוגריים, לפי גרסה אחת לא, ואומר להם, והם שותקים לשמוע הימן. איך הוא מצליח? איך אותו כן ישמע? אמר להם, טובה הארץ מאוד מאוד. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, טובה גדולה אני מחזיק לכלב, שנאמר זולתי כלב בן יפונה. מהי זולתי? ולענייננו למה הפרידו בינו לבין יהושע, מה הוא מיוחד? נוטריקון של המילה זולתי, דרך הדרוש, זה לבא אותי יותר מ-60 ריבו מכם. מה שהוא עשה, הרוח הזאת שהוא הכניס, האלון העלה הזה שהוא אמר ברגע ההיסטרי הזה, לבר אותי יותר מ-60 ריבו מכם. אתם, זה ביטוי שקשה לומר אותו, לא מצאתם ידיכם, לפיכך נתרשלתם. לכך נאמר אשתוללו אבירי לב. כל כך למה? שהיו שלוחים טיפשים. קשה להבין את סוף המדרש, בפשטות הוא מתכוון למרגלים, שהם היו שלוחים טיפשים. אנשים ראשי בני ישראל, שלוחים טיפשים. עליהם אמר שלמה, מקטר רגליים חמאס שוטה. שולח דברים ביד כסיל. מי ששולח דברים ביד כסיל, מי שמקטר רגלים או רגליים, מי שמעביר את הדברים דרך מרגלים, דרך שלוחים שהם כסילים, סופו שהוא עצמו יצטרך לשלם את המחיר. משה ואהרון לא מוצאים ידיהם, יהושע לא מצליח להגיד, ועבדי כלב, כך הפסוק במקור 6, יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם וכל מנעצי לא יראוה, ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו, וימלא אחריי והביא אותי אל הארץ אשר בא שמה וזרעו יורישם. עבדי כלב תופס את המקום המרכזי מבחינתנו עכשיו בבירור. יהושע בן נון קיבל את ברכתו של משה. כל תופעת שליחת המרגלים הרי מחייבת הבנה. במשפט אחד, משה שולח את המרגלים לא לרצונו של הקדוש ברוך הוא, על פי הדברים הכתובים בתחילת פרשת דברים. העם מבקש נשלחה אנשים לפנים. משה שולח את המרגלים ומבקש להוות על ידם או שהם יהיו המנוף לחיזוק של מורל בעם. בתשובה הזאת הוא טיפה. המרגלים חוזרים, והם באים בעצם עם דבר לא חדש לאף אחד. יש בעיות. וכאן מוכרחים לנסות לענות לשאלה בעצם מה שאומר לכם כלב בדברי הגמרא שראינו מקודם הוא מאוד הגיוני. עם שעבר את ים סוף, שראה את המצרים מאחוריו והצליח להיכנס אל הים, שרואה את המן יורד יום יום ואת הבאר עולה ואת הסלב מצוי ואת ענני הכבוד מקיפות אותו, מה הוא מפחד מזה? הוא נכנס למדבר בלי הבטחה שיהיה מה. לארץ ישראל הוא הולך להיכנס עם הבטחה ברורה. אז יש דוח מצב קשה. מרגלים מתארים את העובדות וכלב ויהושע לא חולקים. אבל ברגע הזה חש כלב מה בעצם התרחש. המרגלים הפכו להיות ברגע זה רואי ההווה העכשווי. הם רואים את המציאות כמו שהיא, לא מנתחים אותה ומחכים לראות מה יעשה מחר הקדוש ברוך הוא, כי אם מנתחים אותה וקובעים שמרגע זה צריך לפעול על פי הניתוח והמסקנות שלנו נטו. אין מקום מרגע זה, קראה כשנכנסו לארץ, נכנסו כבר למציאות הריאליסטית של ארץ ישראל. יצאו כבר מאווירת הניסיות של המדבר, והריאליזם היכה בהם מכה גדולה. צריכים להיות מציאותי. נכון להיכנס לארץ זה חלום גדול. אבל יש מצבים שהנתונים השתנו. המציאות השתנתה. מוכרחים לשנות את השאיפות. הרעיונות הגדולים חייבים להתחשב במציאות. במדבר אתה לא צריך להאמין, אם אין מן ומים פשוט תמות. בארץ זה אחרת לגמרי. אתה רואה את הנפילים בני ענק, ובאופן טבעי הדבר הראשון שאתה עושה זה עושה תודעת אויב ובודק את יכולת פריצת הכוחות שלך, וצריך להחליט אם אתה מסוגל להגיב או לא. ומי שלקח דף ועט, התשובה הייתה לא מסוגל להגיב. אם המרגלים היו חוזרים ואומרים כן מסוגלים צבאית להגיב, הם היו משקרים. בדיוק כמו שהיו משקרים המרגלים של ערב מלחמת השחרור, אם הם היו אומרים שזה ריאלי להיכנס עכשיו ולהקים מדינה, באותו שקר הם היו משקרים. בדיוק כמו שהיו משקרים המרגלים של ערב ששת הימים, אם הם היו אומרים שזה ריאלי לכבוש את ירושלים, באותו שקר הם היו משקרים. הם חוזרים ואומרים דוח מצב. במדבר אין שום שאלה. או שיש מים, או שאתה מת. אין מים במדבר. אם יש, זה נס. אז הכל פשוט. בארץ יש טנקים לנפילים. כלומר, אנחנו גם נצטרך לבוא עם טנקים. יש הרי מציאות שאיתה נצטרך להילחם. אז איך אתה רוצה להגיד שכל המציאות הזאת תתקפל אל הנס הגדול? נכון, לים לא רצנו סתם, חיפשנו דרך אחרת, פשוט לא הייתה. סגר עליהם, המצרים רודפים, הים סוגר, המדבר סוגר, אז מישהו צריך היה לתפוס. כשנפגשים בפעם הראשונה עם הריאליזם של הארץ, הריאליזם הזה יכול פתאום להכניס אותנו לאיזה מין דרישה של כוחי ועוצם ידי כזה, שעכשיו אני חייב להיות המגיב. יש בזה משהו טוב. כל עוד זה ברמת דוח המצב. שזה אלטרנטיבה לאמונה, אז לא את הארץ אתם נעשים, אלא את הקדוש ברוך. כשאני אומר לכם שאתם תוכלו להיכנס אל העם ואתם אומרים שלא, אז אולי אתם אומרים חזק וממנו ומתכוונים כאילו אל עצמכם, אבל אתם מתחילים לארץ זה יכול לפנות את כליו משם. כלב בן יפונה מבין את האווירה. והוא תופס שצריך לעשות פה משהו. הוא תופס שצריך להרים את העם מהראייה העכשוויסטית הזאת ולשתף אותו באיזושהי ראייה של נפש. יהושע כבר קיבל ברכה, הוא יצא לארץ ישראל עם פוליסת ביטוח. יא יושיעך מעצת מרגלים. הוא סגור. כלב לא קיבל שום ביטוח כזה. מה הוא עושה? מקור 8. ויעלו בנגב. ויבוא עד חברון. מי? זה היה צריך להיות ויעלו בנגב, ויבואו עד חברון. ושם אחימן שישי ותלמי, ילידי הענק, חברון 7 שנים נבנתה לפני צוען מצרים, מפחידה חברון. ויבוא עד חברון ולא ויבואו. רש"י. ויבוא עד חברון, כלב לבדו הלך שם, ונשתתח על קברי אבות, שלא יהיה ניצת לחבריו להיות בעצתם. וכן הוא אומר, ועבדי כלב וכולי, ולא אתן את הארץ אשר דרך בה. מהי הארץ אשר דרך בה, וכתיב בשופטים ויתנו לכלב את חברון. עוד נחזור לפרק שבו כלב מתחיל לממש את החובה שהוא התחייב ולשבת בחברון. כלב בן יפונה עומד עכשיו מול עם שלם שנכנס להיסטריה. הוא עומד מול 10 מרגלים שמתארים מצב נכון ומסיקים מסקנות אנושיות בלי זיק אחד של אמונה. הוא מרגיש שהאמונה הולכת בקווה. הוא יכול לעמוד ולצעוק תשובות הוביות. אתם אומרים ביטחונית כך, אני אענה כך. אתם אומרים כך, אני אענה כך. והוא בוחר בדרך אחרת. הוא הולך קודם כל לחברון. כשהוא הולך להיכנס לארץ, הוא קודם כל מקבל כוחות חדשים, מצברים, אצל קברי אבות. הוא לא ייכנס הנה כביטחוניסט, כמרגל ריאליסט, הוא ייכנס הנה כבנם של אברהם ויצחק ויעקב. הוא הולך לקבל כוח אצל האבות של האומה הזאת, שאף אחד מהם לא יסתובב פה באופן ריאליסטי. הוא הולך לחברון ופוגש בה את אברהם שמסתובב כאן לבד בארץ כנען, ולך אתן את הארץ הזאת ולזרעך עד עולם. בודד, זקן, ערירי, בלי בן, שום ריאליה, והוא משוכנע בזה כמו השמש בצהרה. הוא הולך לקברו של יצחק, שעובר מבאר לבאר בגרר. הוא משוכנע שהארץ הזאת היא שלו. וההווה חולף לידו. הוא הולך אל יעקב, שנכנס לשכם מחדש, וקונה את חלקת השדה בשכם, ומהכוח הזה של אברהם ויצחק ויעקב, הוא מתחיל להסתובב ריאלית בעם. הוא יגיע לאותם מסקנות מודיעיניות של חבריו. אבל התוצאה תהיה בדיוק הזה. הוא הראשון שיגלה שבשאלה על ארץ ישראל, השאלה הקובעת היא לא מהו ניתוח המצב, אלא מהי הנחת היסוד. יש אלוקים בארץ, או חס וחלילה אמר נבל בליבו אין אלוהים. והנחת היסוד הזאת תקבע את היכולת להוריש את הארץ הזאת לבנים החזקים. בכלב בן יפונה יש פלוס אחד גדול, שנובע מהמינוס הגדול שלו. הוא לא שייך לממסד. הוא לא מנהיג. אי אפשר להגיד עליו ריש פתיה, ואי אפשר להגיד עליו כלשונו של הנציב שהוא שואף להיות ראש גדול. שום דבר. כלב בן יפונה מבטא רק רוח. מה זה רלוונטי כשהכל כל כך מסובך? מסתבר שזה הדבר היחיד הרלוונטי. ברגע ההיסטרי הזה במדבר, היחיד שיצליח להשחיל מילה של חיזוק, עלו נעלה ויכול נוכל, יהיה כלב בן יפונה. אין לו שום כוח שבשמו הוא בא, אין לו כלום חוץ מספסל שעליו הוא עומד וצועק. יש לו רק רוח אחרת. רוח אחרת פירושה הוא לא נתון למשאבי הרוחות של כולם. מול רוח אחרת אי אפשר לעמוד באדישות. יאמר מי שיאמר, זה יפה מאוד, אבל ריאלית זה לא עזר כלום. זה נכון באופן מאוד חלקי ההערה הזאת. מה היה האחוז המנדטי של כלב בעם? לא אחוז חסימה הוא לא עבר. הוא בכלל לא היה יכול להגיש את עצמו עם רשימת תומכים. כלום. עם שלם הולך הפוך. ועוד 45 שנה הוא יפנה אל יהושע כשהוא יעמוד על הר חברון. פרק י' ביהושע, באחד הפרקים המרתקים ביותר שיש. יעמוד מולו, לצערי הוא לא מופיע לפנינו בעמוד, ויאמר ליהושע, בן 85 שנה אנוכי היום. ככוחי אז, כן כוחי עתה. והוא ידרוש לרשת את הר חברון. כלב בן יפונה יהיה היחיד שלא התמנה כממלא מקומו של משה, שיצא ממצרים והגיע לירושלים. מי שיחבר את דור יוצאי מצרים עם דור באי הארץ, ויוריש את הענקים ואת נפילים ואת בני הענק, יהיה זה שיצליח לעמוד על הספסל ולצעוק עלו נעלה עם רוח אחרת. לראות את ההווה ולא להיבהל. לקחת צעד אחורה, לקבל כוח אצל האבות כדי להצליח להוריש לבנים. אז מה אם זה יהיה בעוד 45 שנים? מי שרוחו אחרת חייו ארוכים יותר מכדי חיים המחולקים לקדנציות, לתקופות זמן יומיות. זוהי הרוח האחרת של כלב. משה ויהושע, משה ואהרון, משה ואהרון קיבלו את הצעת או את בקשת העם לשלוח מרגלים. שלחו שלוחים טיפשים, ולכן הם נקראים שנתרשלו בדבר. הם חלילה לא נתרשלו בכך שהם חלילה גרמו לחטא. זה לא נאמר בשום מקום. הם נכנעו לרצון להתחשב יותר מדי בהווה. זוהי ההתרשלות בדבר. כלב בן יפונה הצליח לדלג על ההווה ממערת המכפלה עד לבניו. עם גשר קצר של דור מרגלים ו-45 שנה עד שהוא יוריש את הארץ לבנים. כמה מזעזע להיכנס לדמות האדירה והטרגית הזאת. הוא יעמוד פה בעוד 45 שנה ואין לו אדם אחד שהוא מכיר שאיתו הוא יכול לחלק חוויות ממצרים, מהמדבר, מעבודת הפרך, מהמכות. אחד. הוא נותר לבד לספר את זה לכולם. אין לו שום אחוזים בדעת הקהל. והוא היחיד שיעביר את הכל. זאת רוח אחרת. את הרוח האחרת הזאת, שלפעמים דווקא הכוח המנהיגותי, דווקא העוצמה המדינית, במילים של היום, הפוליטית אולי, דווקא הם לפעמים מחלישים, לא במזיד, אלא מכורח הצורך להתחשב בהווה, ולפעמים הצורך הזה הופך להיות תלותי עד כדי התחשבות מוחלטת בהווה. זה אין לאיש הרוח האחר. מזה משוחרר כלל. עליו לא יגידו רי שקיעה, ועליו לא יגידו שהוא נתרשל בדבר והוא לא ריאלי או כן ריאלי אם הוא לא בודק את ההווה כך או כך. ברוח הזאת, אני מבקש בזמן הקצר שנותר לנו, אנחנו לא על דוח המצב. הוויכוח הוא האם אתם מנעשים את השם או לא מנעשים את השם. הוויכוח הוא על האמת, ואת הוויכוח צריך להפסיק לצייע. הוויכוח הוא האם הארץ הזאת היא של הקדוש ברוך הוא, ואז לא נעלה גם אם הוא יאמר לנו לעשות סולמות ולעלות לשמיים, או שהריאליזם הוא עגל הזהב המחודש שלכם. זה הוויכוח. ובריאליסטיות גמורה, כמה שאפשר בריאליסטיות. הוויכוח הוא בהנחת היסוד. כמה ירמיהו היה נער. עסקנו בזה פעם אחת, קראנו על זה רק לפני כמה הפטרות. בואו נחזור ונראה איזה נער היה ירמיהו. אגב, לפני שנראה את הפרק הבא בעניין, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא לירמיהו בפרק א' בנבואת ההקדשה, בפסוק י"ח וי"ט? אתה אומר שאתה נער, ואני הנה נתתיך היום לעיר מבצר ולעמוד ברזל ולחומות נחושת על כל הארץ, למלכי יהודה ושריה, לכהניה ולעם הארץ. איזה עיר מבצר, לא נתנו לו פרנסה לחיות יום, זרקו אותו לחצר המטרה, לא נתנו לו שום תפקיד, לא לו ממשלתי, כלום. בעיר מבצב, עמוד ברזל, הוא עמוד נייר דחוף באיזשהו מקום בפינה. מהו יחסית לכל הרעש והפסטיבלים של צדקיהו המלך? איזה כוח יש לו? צדקיהו נפגש עם מלכים וחוזר והולך. הוא מה עושה פה בכלל? עמוד, עיר מבצר. זאת העיר מבצר שצריך לשם. אחד עם רוח אחר. הוא היחיד שיוכל להשתיק את כולם שישנו. אל תבוא עם נאומים צבאיים גדולים. תאמר, עלו נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל. אולי יבינו את זה היום? אולי עוד 40 שנה. אבל זה המשפט היחיד שספרי ההיסטוריה ישאירו. שבאשפה של ההיסטוריה כל הבחיות ידחקו למטה. ונלחמו אליך. אני מבטיח לך. איש הרוח האחרת אתה תסבול. נלחמו אליך. ולא יוכלו לה. כי איתך אני נאום השם להציל. לא איתם. הם עם המון עוצמות. הכל איסטרה בלגים. אתה איתי. איך אומר כלב שם בחברון ביהושע, ביטוי עצום בפרק י' ביהושע, הוא מבקש מיהושע לתת לו את חברון כמו שהבטיחו לו. והוא מבטיח שהוא ינסה לרשת ולהוריש את חברון. הוא אומר שם את הביטוי, אולי השם אותי והורשתי. לא אולי יהיה השם איתי. אולי השם אותי. כל הפסוקים עוסקים בכלב שמילא את ליבו אחרי השם. הביטוי למלא את הלב אחרי השם, הוא ביטוי שצריך להבין אותו בצורה מאוד פשוטה, זה דבר עצום. לכולנו יש מקום לקודש ברוך הוא בלב. ברבע משרה. לפעמים חצי משרה. יש עוד חצי משרה של ריאליזם, מציאות, הבנה פוליטית, הבנה דמוגרפית, טופוגרפית, אוגרפית. הוא פשוט לא היה לו מקום, כל הלב היה מלא אותי. היה תפוס, מלא. וכשהלב שלו היה מלא אחריי, אז באופן פשוט נלתה לו רוח אחרת. לא היה מקום ששום דבר אחר יקנה. זה מה שהיה. וכשכל הלבבות מלאים כל כך הרבה סימני שאלה, צריכים איש אחד על הספסל, שהלב שלו הוא כל כך פרימיטיבי, שאין לו את כל הדברים החכמים, ויש לו את הרוח האחרת של כלב בניתים. זאת התשובה לירמיהו, נער אני אוהב. אתה נבהל ממשה ואהרון, אתה לא תקבל לא מלכות של משה ולא כהונה של אהרון. לא ייתנו לך להיות כהן גדול ולא ייתנו לך להוביל את העם. גם לא ריש קטיעה כמו יהושע תקבל. אתה תקבל ספסל. גם זה לא תמיד. הנה הפעם שגם את זה הוא לא קיבל, הוא בא נעמוד. קראנו בהפטרת פרשת בהר את ההפטרה שרק קטעים ממנה נזכיר עכשיו. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת השם בשנה העשירית לצדקיהו מלך יהודה היא השנה 18 שנה לנבוכדרצר. ואז חיל מלך בבל צרים על ירושלים. זאת המציאות. תיאור מצב, חיל מלך בבל צרים על ירושלים. ירמיהו הנביא היה כלוא בחצר המטרה אשר בית מלך יהודה. בפילי פלוט. חיל מלך בבל צרים על ירושלים. ירמיהו הנביא קלו. הוא נמצא עכשיו במאסר. איפה הוא? בחצר המטרה. שם לא עדים לו. למעלה מעל חצר המטרה יש את כל גינוני הטקס. שם משחקים ובגדי המלך. בחוץ חיל מלך בבל צרים, ופה שולחים כל מיני חוזים ומנסים לסדר את העניינים. ירמיהו זה אחד שצועק. זרוק אותו בחצר המטרה, הוא יסתום את הפה. ואם ידבר, ידבר על הספסל. אשר כלאות צדקיהו מלך יהודה לאמור, מדוע אתה ניבא לאמור, כה אמר השם, הנני נותן את העיר הזאת ביד מלך בבל ולחדה? מה אתה מפריע לנו כאן? חתר המטרה. צדקיהו מלך יהודה, ככה ניבא ירמיהו לא ימלט מיד הכסדים, כי נתון ינתן ביד מלך בבל ודיבר פי דין פי ועיניו את עיניו תירנה, ובבל יוליך את צדקיהו ושם יד פוקפי אותו נאום השם. כי תלחמו את הכסדים, לא תצליחו. לא מקובלים דברים כאלה אצלנו. הוא קלו. יאמר ירמיהו היה דבר השם אליי לאמור. פה אני מבקש לדייק דיוק אחד. בחצר המטרה דבר השם מגיע. זה דבר מעניין. לא מגיעים לשם עוצמות, אבל דבר השם זה קרן שעוברת גם דרך אתר המטרה, זה נכנס, אין מה לעשות. זה חודר גם בקן. הנה חנמאל בן שלום דודך בא אליך לימור. תנה לך את צדי אשר בענתו. כי לך משפט הגאולה לכם. עוד רגע יוצאים ל-70 שנה אצל קסדים, הראשון שיודע את זה ירמיהו. זה כמעט צחוק לבוא להציע עכשיו לעשות עסקה על שדה בענתו. רק נער יעשה עסקאות מצחיקות כאלה. אף אדם ריאלי לא יתייחס בכלל לתחילת העסקה. צריך מינימום של ריאליזם כלכלי כדי לומר לך נמאל לחזור למקום שממנו הוא בא ולהפסיק לבייש אותנו בעצות. קנה לך את צדי אשר בענתו. אגב, מה מבקש הקדוש ברוך הוא באותו דבר השם, וזה העיקר? מה אני ירמיהו צריך לעשות? צריך לעשות משהו? לא. הנה חנמאל בן שלום דודך בא אליך לימור, קנה לך את צדי אשר בענתו, כי לך משפט הגאולה לקנות. ומה הקדוש ברוך הוא אומר? אז אני צריך לקנות או לא? לא כתוב כלום. הוא לא אומר לו לקנות. הוא אומר לו לא לקנות. הוא לא אומר כלום. דבר השם אומר, עוד תותוך הנמאל בה. עכשיו יכול הנביא להוכיח לכל יושבי הכלא שהוא נביא. הוא יגיד להם, עוד 2 דקות חנמאל יבוא, ואז חנמאל יבוא, וכולם יגידו, איזה נביא גדול. וזה היה בעצם צריך להסתיים. ויבוא אלי חנמאל בן דודי, כי דבר השם אל חצר המטרה, ויאמר אלי, קננה את צדי אשר בענתות אשר בארץ בנימין. מעניין את ההרחבה הזו. הוא מנסה לנגן עכשיו קצת על הציונות של ירמיהו. זה בענתות, זה בארץ בנימין, ארץ ישראל. קננה את צדי, ירמיהו ידע שענתות זה בארץ בנימין, הוא היה גר שם. קננה את צדי אשר בענתות אשר בארץ בנימין, כי לך משפט הירושה ולך הגאולה קנה לך. נו, ומה הוא צריך לעשות? הקדוש ברוך הוא לא סיבה כלום. הריאליזם אומר לא לקנות. וידע כי דבר השם הוא. דבר השם היה שחנמאל יבוא. אבל מי אמר לך שדבר השם הוא לקנות? ויקנה את השדה מאת חנמאל בן דודי אשר בענתות, והשקלה לו את הכסף 7 שקלים ו10 הקצף. ויתפלל אל השם אחרי תיתי את ספר המקנה אל ברוך בן אריה לאמור, השם אלוקים הנה אתה עשית את השמיים ואת הארץ וכולי. ואז הוא אומר, את כל ההיסטוריה עשית, הנה הסוללות באו העיר ללוחדה, והעיר ניתנה ביד הכסדים הנלחמים עליה. ניתנה החרב והרעה והדבר, ואשר דיברת היה והנך רואה. ואתה אמרת אליי השם, קנה לך השדה בכסף והעבדים, והעיר ניתנה ביד הכסדים. אני אמרתי? אני לא אמרתי. אתה אמרתי. לא אמרתי לך לקנות. מה אתה קונה? הנה הסוללות. הרי הוא אומר את כל ההיגיון, למה לא לקנות? העיד בר השם אל ירמיהו לאמור, הנה אני השם אלוהי כל בשר, ממני ייפלא כל דבר. זו ראייה של נער. אני לא צריך שהקדוש ברוך הוא יגיד לי לקנות. אני צריך להבין את האמונה הגדולה שלי בכוחו של הקדוש ברוך הוא. ייקח שנה, ייקח 70 שנה, שכל הריאליסטים ישקיעו השקעות בבבל, אני את ההשקעות שלי משקיע בענתות בארץ בנימין. זה הנער שלי. זאת הרוח האחרת שלי. לחצר המטרה אפשר להכניס את גופו של ירמיהו, את דבריו של ירמיהו. אי אפשר לכלוא בחצר המטרה את רוחו של ירמיהו. כל הניסיונות לכלוא רוח אחרת רק ניצרו רוח אחרת חזקה, מגובשת, עמוקה עוד הרבה יותר. הרוח האחרת הזאת שלפעמים מתגלה רק על ידי מי שאין לו את הכוח המנהיגותי, היא הרוח האחרת שמקבל כלב בחברון, מעביר אותה לירמיהו, בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות, היא אולי אותה רוח אחרת שלפעמים גם אנחנו צריכים להתחייד בה בימים כמו שלנו ולשמוע דרכה את אלון נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. ערב טוב.